הגענו לדף ה עמוד א', עסקנו במקור לאיסור אכילת חמץ וחיוב השבתת חמץ בחצות יום י"ד בערב פסח, ולמדנו כמה מקורות בעניין זה. העיקרי, שאך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, הכוונה יום הראשון ערב פסח ולא יום הראשון של פסח. הגענו לשורה התשיעית בה עמוד א', דיבר רבי ישמעאל תנא, עוד הוכחה לכך שזמן ההשבתה הוא בערב פסח, 14, מצינו 14 שנקרא ראשון, אכן מצאנו כבר שי"ד בניסן נקרא ראשון, שנאמר בראשון, ב-14 יום לחודש, כתוב בערב תאכלו מצות. אם כן, בעצם גם אך ביום הראשון תשביתו, יכול להיות בהחלט ערב פסח. עוד מקור לעניין זה, רב נחמן בר יצחק אמר, ראשון דמעיקר המשמע. ראשון לפעמים, המשמעות של ראשון זה קודם, לפני כן. כמו שאיוב, דאמר קרא, הראשון אדם תיוולד, וכי אדם, כאילו אמרו לו רעב, איוב שהוא תלנן על העונש שלו, אמרו לו רעב, מה אתה נולדת לפני אדם הראשון? כלומר רואים שראשון יכול להיות גם לפני כן, הרי אם המשמעות היא לפני כן, בהחלט ראשון יכול להיות לפני פסח, כלומר ערב פסח. אומנם הגמרא מקשה על זה, אלה מעתה ולקחתם לכם ביום הראשון, חינם ראשון במעיקר המשמע, הרי מצאנו גם ביום הראשון, במצוות לולב, כתוב ביום הראשון צריך לקחת פרי עץ אדר וכולי, מה שם נאמר שמדובר על לפני סוכות שצריך לקחת ארבעת המינים, ודאי שלא. אומרת, אם השני הטעם, במצוות לולב כתוב משהו אחר, ברור שמדובר שם ראשון ביום ט"ו, דכתיב ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. מה שביעי שביעי לחג? אף ראשון ראשון לחג, כמו שבעת ימים, היום השביעי, הכוונה היום השביעי של החג, גם יום ראשון, הכוונה ראשון לחג ולא ערב סוכות. אומרת, אם גם כאן, אותו דבר, במצוות תשביתו, כתוב, הכנמי כתיב אך ביום ראשון תשביתו סור שבעת ימים תאכלו. הפסוק קצת הולך אחרת, אבל כתוב שבעת ימים במוצאת אוכלו, אך ביום ראשון תשביתו, אבל בכל אופן, זה פסוק אחד, כמו שיום השביעי של סוכות, ואז לומדים גם יום ראשון של סוכות, גם כאן, יום השביעי של פסח, לכאורה יום הראשון של פסח, ולא ערב פסח. אומרת גמרא, אם כן, נכתוב קרא, למה, היה צריך לכתוב, אך ביום ראשון, בלי ההי. הראשון, למה? למה כתוב גם הראשון? שמע מינה, מהייתור הזה, מההי המיותר הזה, לקדם הרן, כמו שאמרנו שראשון זה ערב פסח. אומרת גמרא, יחי, אם כך, גם בלולב אותו דבר, אתם נמי, הראשון למה לי, למה יש שם ה', הרי כתוב גם בסוכות, בארבעת המינים, לוקחתם לכם ביום הראשון, ועוד קשה, ותו אתם בחג הסוכות, הכתיב, מה כתיב, ביום הראשון שבתון, וביום השמי שבתון, אם הראשון זה מעיקר המשמע, האם גם כאן אנחנו נאמר, שעוד פסוק, כן? שנאמר שמדובר על ערב סוכות, זה ודאי לא שייך, הרי ברור שביום הראשון וביום השמיני שאסור עשיית מלאכה בסוכות, הכוונה ביום הראשון ויום השמיני של סוכות. אז קודם כל הגמרא מתרץ את הקושיה השנייה, אומרת גמרא שאני אתם דאמר קרא, וביום השמיני שבתון, מה שמיני שמיני דחג, כמו שאנחנו יודעים שמיני שהוא עצרת, שהוא שבתון, הוא שמיני של החג, אף ראשון ראשון דחג. לכן ברור שלא מדובר שם לערב סוכות. אבל אם כך הראשון למה לי, כמו ששאלנו זו השאלה הראשונה שלנו, למה ה'? אלא אומרת גמרא למיעוט חולו של מועד. הרי מהפסוק השני למדנו שבעת ימים, ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון, שאסור לעשות מלאכה ביום הראשון ושמיני של סוכות, אז ההי בא למד אותנו שלמעט חולו של מועד מאיסור עשיית מלאכה. כלומר שיש מלאכות שמותר לעשות בחול המועד, או לפחות דבר האבד. אומרת הגמרא, חולו של מועד מראשון ולשמיני נפקח. למה צריך את ההי למעט חולו של מועד? עצם זה שכתוב בפסוק ביום הראשון וביום השמיני, זה אומר שזה לא הימים באמצע. דווקא מתוך שנאמר ביום ראשון השבתון, ביום השמיני שבתון, משמע שהימים באמצע זה לא שבתון. לא צריך את אותו סוג של שביתה ביום, בחול המועד כמו ביום ראשון ושמי. אומרת גמרא יצטרך, צריך את ההי בכל זאת למעט חול המועד. למה? סל כדעת החמינה יאו לילדך לומר, הוא יליד כתב רחמנו, וביום השמיני, מכיוון שכתוב וביום השמיני, עם וו, וו מוסיף על עניין ראשון, הוו הוא מוסיף על עניין ראשון. וביום השמיני, כלומר גם כל חול המועד וגם ביום השמיני, אפילו בחולו של מועד יש דין שבתון, ככה יכולת לחשוב. כמה שמלן ההי בא למעט. אומרת הגמרא, למה צריך להביא את הוו וביום השמיני וגם להביא את ההי ולהגיד הוא ממעט? לא להביא וו, לא להביא ה, והיינו אומרים, מבינים שחולו של מועד שונה מראשון ושמיני. אומרת הגמרא, לא לכתוב רחמנה לא וו ולא ה, ועוד קשה, ותו אתם דכתיב ביום הראשון מקרא קודש שלכם, הרי גם בפסח כתוב הראשון, ראשון זה מעיקר המשמע, גם ראשון, הרי גם בפסח כתוב איסור עשיית מנחה, שבתון, ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם, ברור שמקרא קודש זה לא ערב פסח, מדובר על היום הראשון של פסח, אז לכן זה מערער על כל מה שלמדנו, לגבי ראשון זה היום, יום הקודם לפסח. אז באמת אומרת הגמרא, בכל זאת, יום הראשון הוא היום הקודם, ומה שנאמר ביום הראשון תשביתו, הוא אכן נאמר על ערב פסח. אז למה נאמר ראשון? אלא הנה שלושה ראשון שנאמרו בלולב ובשבתון של סוכות ובסום הלכה לפסח. מה הם נאמרו? נאמרו ללמד רעיון אחר. מביילי נחדתן את דבר רבי ישמעאל. כלומר באמת ראשון, הכוונה קודם, כמו שלמדנו, ולכן השביטה של ערב פסח, שביטה של החמץ ואיסור אכילת חמץ, זה באמת מערב פסח. הראשון שנאמר בסוכות לקחת ארבעת המינים, והראשון שנאמר לגבי שביטת מלאכה בסוכות, וגם שביטת מלאכה בפסח, נאמר בשביל משהו אחר. בשביל הדרשה של דבר רבי ישמעאל. ניתן לדבר רבי ישמעאל בשכר שלושה, כלומר בשכר קיום שלושה דברים שנקראו ראשונים, שנצטוו בראשון, זכו לשלושה ראשון, להחריד זרעו של עשיו, לבניין בית המקדש ולשמו של משיח. להחריד זרעו של עשיו, שקרוי ראשון, לכתיב היצא הראשון, אדמוני כולו כעדר צייר. ולבניין בית המקדש, הוא גם קרוי ראשון, לכתיב כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו. וגם לשמו של משיח, תכתיב ראשון לציון, הנה. אז לכן בזכות אלה, לכן יקראו ראשון. רבא מביא מקור אחר לחיוב השבתת חמץ כבר מערב פסח בי"ד, בחצות יום י"ד. רבא אמר מהכה, מאיפה אנחנו יודעים שזמן ביעור חמץ, השבתת חמץ זה מחצות יום י"ד? שנאמר לא תשחט על חמץ דם זבחי, לא תשחט הפסח ועדיין חמץ קיים. אסור לשחוט את הפסח, כלומר קורבן פסח, ועדיין יש חמץ. הרי כתוב בזה מפורש בתורה, לא תשחט על חמץ דם זבחי. והרי ממתי שחיטת פסח כשרה? מחצות יום י"ד. אז לכן גם הזמן השבתת חמץ מאותה שעה, אומרת הגמרא, ואם כל אחד ואחד כשחית, מי אמר שיש זמן קבוע? אולי כל אחד ואחד יתחייב בהשבתת החמץ שלו בזמן שהוא שוחט את הפסח, נכון? תחילת זמן שחיטת הפסח זה מהשעה השביעית, מחצות יום י"ד. אבל לא כל אחד אז מקריב קורבן פסח, אפשר לעוד שעה ושעתיים אחר כך, אז כשהם יקריבו קורבן פסח אולי הם צריכים להשבית חמץ. כלומר זה ציווי אישי שאדם לא ישחט קורבן פסח כשיש לו חמץ בבית, יש לו חמץ אצלו, יש לו בעלות על החמץ. אומרת הגמרא, הגמרא משיבה על זה לא, זמן שחיטה אמר רחמנא. התורה באמת אומרת זמן שחיטה אמר רחמנא, כלומר אומרה זמן שחיטה לכולם, ממילא גם, אז בזמן השחיטה צריך להשבית את החמץ. הרי לא חילקה התורה בין אדם אחד לחברו, לכן התורה נתנה משהו קבוע, לומר זה הזמן שקורבן פסח, ובזמן שקורבן פסח אסור שיהיה חמץ, הרי שזה הזמן גם של השבתת חמץ. והגמרא מביאה סיוע לזה מהברייתא, תניא מי אחי, אח ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם, מערב יום טוב, היינו אומר מערב יום טוב, או אינו אלא ביום טוב עצמו, אולי זה ביום טוב עצמו, תמוד אומר, וזה מה שאמר רבא, לא תשחט על חמץ דם זבחי, לא תשחט את הפסח, לקורבן פסח, ועדיין חמץ קיים. כלומר, רואים שזמן השבתה בחצות היום, הוא כפוף לזמן שחיטת הפסח. דיבר רבי ישמעאל. רבי עקיבא מביא לימוד אחר. אינו צריך, אומר רבי עקיבא, אומר אינו צריך, כלומר לא צריך ללמוד לא תשחט על חמץ דם זבחי. אלא, איך אנחנו לומדים שהשבתה היא בי"ד, בערב פסח? הרי הוא אומר, אך ביום הראשון, תשביתו שעור מבתיכם. כתוב שביום הראשון צריך להשבית את השעור. ולפי רבי עקיבא, תכף נראה, צריך להשבית דווקא בשריפה, צריך לשרוף את החמץ. והרי אנחנו יודעים, ביום טוב אסור לשרוף סתם. והכתיב, כל מלאכה לא יעשה בהם. ומצינו להברה שהיא אב מלאכה. הברה היא אב מלאכה שאסורה ביום טוב, כשזה לא לצורך אוכל נפש. תכף זמן תדייק מזה. בכל אופן, אם אדם צריך לשרוף את החמץ, ואסור לשרוף ביום טוב, הרי שכנראה מדובר על ערב יום טוב. רבי יוסי מביא את הלימוד שבעצם למדנו בדף הקודם. רבי יוסי אומר, אינו צריך, לא צריך להוכחה הזו, שהרי הוא כתוב, הרי אומר, אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם, האם זה מערב יום טוב ואינו אלא ביום טוב? תמיד אומר, אך חלק או חילק, אמרנו, אך בא לחלק את ערב פסח לשניים, ולומר שרק מחצות זה אסור. וביום טוב עצמו, אם זה ביום טוב עצמו, מי שערי, האם מותר להשות את החמץ ביום טוב? כלומר, ביום הראשון של פסח, ברור שלא, התקיש, הרי שקש השבתת שעור לאכילת חמץ, אכילת חמץ לאכילת מצה, כבר עמדנו שאכילת מצה הוא בליל 15 בניסן. אז גם איסור אכילת חמץ זה כך, מתחיל כבר ברגע הראשון של החג. אז לכן חייב לומר שמה שכתוב, תשביתו שעור מבתיכם, איסור אכילת חמץ הוא בעצם מערב חג, ומחלק את היום לשניים מחצות. וזה הלימוד שבעצם סיימנו בו את הדף הקודם. עכשיו אומר רבא, רבא בא להוכיח מדעת רבי עקיבא, רבי עקיבא אמר שעצם זה שמצינו שאסור לשרוף סתם ככה ביום טוב, יש וצריך לשרוף את החמץ, הרי שאסור, הרי שכנראה שהשבתת חמץ זה לא ביום טוב, אלא ביום לפני. אז אומר רבא, אמר רבא, מדייק מזה כמה דברים. שמע מינה מדרבי עקיבא, תלת, למדנו שלושה דינים לרבי עקיבא. שמע מינה אין ביור חמץ אלא שריפה, אנחנו נראה את זה בהלן, בדף כ"א, במשנה, נחלקו בזה, מהי מצוות ביור חמץ, האם דווקא צריך לשרוף, או אפשר לאבד את החמץ בדרכים אחרות. ופה לרבי עקיבא רואים שדווקא צריך לשרוף, לכן הוא אמר שאם התורה עומד צריך לשרוף, כנראה שביום הראשון זה לא יום ראשון של החג, אלא מערב חג. עוד דבר שמע מינה, הברה לחלק יצאת. מה הברה לחלק יצאת? כשהתורה אוסרת מלאכה בשבת, היא אומרת לא תעשה כל מלאכה. וכל המלאכות תלולות בזה. חוץ ממלאכה אחת, לא תבערו אש בכל מושבתיכם ביום השבת. זה הלאו היחיד שיצא. ומה הכוונה? אני אמרתי לאו, נחלקו תנאים בדבר. לפי רבי יוסי, הברה יצא להגיד שהוא קל יותר מהכל. לאו יצאת. כלומר, בדרך כלל אדם שעושה איסור בשבת, איסור מלאכה בשבת, אז הוא חייב קורבן חטאת אם הוא עושה בשוגג, חייב סקילה או קראת, תלוי אם יש עדים והתראה, במזיד. אבל ואילו הברה הוא רק ללאו. זו דעת רבי יוסי, ורבי נתן סובר לא. גם הברה בסקילה וחטאת. למה נאמר בפני עצמה? למדנו דין חילוק מלאכות שבת. זה מה שאמרנו, הברה לחלק יצאת. מה הכוונה לחלק יצאת? למרות שכל 39 מלאכות, למה אתם מלאכות של שבת? כלולות בעזרה אחת שלא תעשה כל מלאכה, אף על פי כן, ולכאורה זה קראת אחת, אף על פי כן, מי שעושה כמה מלאכות, הוא חייב חטא לכל אחד ואחד, וזה הכוונה לחלק, לחלק בין המלאכות. ורואים כאן, גם שרבי עקיבא סובר את זה מפורש, כי אמר רבי עקיבא, מצאים להברה שהיא אב מלאכה, מוכרח שהיא אב מלאכה, מלאכה גמורה כמו כל שאר מלאכות. אז הוא, לא, הוא כנראה סובר כמו בינתן ולא כמו רבי יוסי. ושמה מינה, דבר השלישי שלומדים מרבי עקיבא, לא אומרן הועיל והותרה הברה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. עוד דבר מעניין, ביום טוב, אנחנו יודעים מלאכת יום טוב, הותרה כמובן לצורך אוכל נפש, מותר לבשל ביום טוב. אבל נחלקו בית שמאי ובית הלל, האם מותר להעביר אש ולעשות מלאכות גם שלא לצורך. מתוך שהותרה לצורך, מותר גם שלא לצורך. לפי בית שמאי זה אסור, לפי בית הלל מותר, זו הלכה. אבל כאן עומדים מרבי עקיבא שהוא סובר לא כך. הרי לכאורה יכול להגיד מתוך שמותר להבעיר אש ביום טוב לצורך בישול, מותר גם לשרוף חמץ. הוא לא אומר את זה. הוא מאסור לשרוף חמץ. כנראה שהוא לא סובר את הכלל מתוך שהוא הועיל והותרה לצורך, הותרה גם נמי שלא לצורך. בזה סיימנו את ההוכחות שערב פסח, זה מחצות ערב פסח כבר יש חיוב השבתת חמץ ואיסור אכילת חמץ. הגמרא עכשיו דנה באיסורי בל ייראה ובל יימצא. הגמרא מביאה ברייתא ארוכה ואחרי זה מפרשת אותה. תנו רבנן, שבעת ימים שעור לא יימצא בבתיכם. מה תמוד לומר? למה נאמר שעור לא יימצא בבתיכם? הרי כבר נאמר פסוק אחר. הלו כבר נאמר לא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שעור בכל גבוליך. כתוב בכל גבוליך. שלא יהיה לך שום חמץ בכל גבוליך. לכאורה בתים זה כלול בכל גבוליך. אז למה צריך להגיד לא יימצא בבתיכם? לפי שנאמר ולא יראה לך שעור. כי כתוב לא יראה לך שעור. מה זה לא יראה לך שעור? כאילו אתה רק לא צריך לראות את זה, אבל אם אתה תומן את זה באיזה ארון בבית ואתה לא רואה את זה, זה בסדר. או עוד דבר אולי שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים. אולי אתה לא יכול לראות חמץ שלך, אבל של אחרים, נגיד של גויים או של גבוה, כלומר של הקדש, מותר כבר לשים בבית שלך. לכן יכול יתמין, כך אומרת הברייתא, יכול יתמין, האם באמת אולי אדם מותר לו להתמין בפסח, כמו שאמרנו בארון, באופן שלא ירואה את הפסח, רואה את החמץ בעיניים, או יקבל פיקדונות, כלומר יקבל פיקדון מן הנוכרי, ויחזיק את זה בבית שלו, אפילו כשנראים, תלמוד לומר לא יימצא, לכן כתוב לא יימצא בבתיכם בכל מקרה, גם שהחמץ לא נראה לעין, ואפילו אם זה לא שלך, אלה שנוכרים. ועכשיו גם ברייתא ממשיכה ואומרת, אין לי אלא, כלומר אין לי לסום או לא יימצא בבתיכם, אלא מה בנוכרי שלא כיבשתו. כל זה נוכרי שהוא לא כבוש תחת ידך, לא גר איתך. ואין שרוי ממך בחצר. אבל נוכרי שכיבשתו, נוכרי שהוא אצלך גר אצלך, שרוי ממך בחצר, מניים איפה אנחנו יודעים לאסור? תלמוד אמר, לא יימצא בבתיכם. לא יימצא בבתיכם, גם אם זה של הנוכרי. האמת הסברה היא הפוכה כמובן. לכאורה מה שאצלך בבית עוד יותר צריך לבאר מאשר מה שנוכרי של חמץ שנוכרי שבחוץ. הגמרא תקשה על זה אחר כך. עוד הברייתא שואלת, מה שנאמר לא יימצא בבתיכם, אלי אלא בבתיכם שהוא מצוי אצלכם בכל עת. אבל מה שנאמר בבורות, בשכין ובמערות, הרי בתים זה בית, אבל בורות, שכין ומערות לא למדנו. מניין שגם אם אדם שם חמץ בבור שלו, בשכין ובמערה שלו, תמוד אמר בכל גבוליך, כבר לומדים משני הפסוקים, לא יימצא בבתיכם, וגם בכל גבוליך, שזה בעצם בכל רשותך, לא משנה איפה אתה נמצא. ועדיין הגמרא הברייתא ממשיכה ואומרת, עדיין אני אומר, אתה יכול לומר כך, דווקא חמץ בבתים, כן? אתה יכול לומר דווקא חמץ בבתים, שנאמר לא יימצא בבתיכם, אז הוא עובר משום בעל ייראה, ובעל יימצא, ובעל יתמין, ובעל יקבל פנות מן הנוכרי. מכיוון שלמדנו מי לא יימצא בבתיכם, שלא יתמין חמץ בארון, לא יקבל חמץ מהנוכרי, אז אני מבין שעדיין אני אומר, רק בבתים הוא עובר משום בעל ירווה יימצא לגבי בעל יתמין, כלומר חמץ תמון או בעל יקבל פקנות מהנוכרי. מאיפה אני יודע שבגבולין, חמץ שבגבולין, נניח בבור, במערה, עדיין אני יכול להגיד שלך יהיה אתה רואה, ואתה רואה של אחרים ושל גבוה. עדיין אתה יכול להפקיד חמץ אצלך במקום אחר. ומיני ניתן את האמור של זה בזה, ושל זה בזה. כלומר, מניין לנו ניתן את החומר, את החומרה שיש בחמץ זה בבתים, בחמץ שבגבולים, בעצם לאסור גם חמץ בגבולים שהוא, שהוא תמון או שהוא של גוי, וכן הפוך, מניין לתתת לנו את הקולתו שחמץ שבגבולים בחמץ שבבתים, בעצם להתיר אפילו בבתים בחמץ שהוא לא שלו, כי הרי חמץ שהוא לא שלו, אז הוא לא שלו. אז הנה לומדים פה גזירה שווה. תמוד אומר, שאור שאור לגזירה שווה. נאמר שאור בבתים, שאור למצב בתיכם, ונאמר שאור בגבולים. אז יש לנו עכשיו שתי דרשות. לומדים את זה גם הקולה וגם החומרה. לא יראה לך שאור, ככתוב, מה שאור אמור בבתים, עובר משום בל יראה ובל ימצא, ובל יתמין ובל יקבל פקדונות מן הנוכרי? אז גם שאור, אף שאור אמור בגבולים, עובר משום בל יראה ובל ימצא, ובל יתמין ובל יקבל פקדונות מן הנוכרי. מכיוון שיש לנו את אותה המילה שאור, ויש בזה גזירה שווה, אז החומרה הוא לא רק בבתים, גם בגבולים. זה למדנו. אבל גם הפוך, גם הקולה. מה שאור אמור בגבולים, מה למדנו לגבי גבולים? שלחי התורה, אבל תורה של אחרים ושל גבוה. האי, אתה יכול לראות של אחרים ושל גבוה. אז כתוב גם אותו דבר, של חיית התורה, ואתה רואה של אחרים ושל גבוה, אף שאור אמור בבתים של חיית התורה, ואתה רואה של אחרים ושל גבוה. לכאורה יש פה סתירה בברייתא, תכף הגמרא תענה על זה. מצד אחד אמרנו שאסור להטמין חמץ, ואסור לקבל פתרונות מן החורים. מצד שני כתוב, של חיית התורה, אתה לא יכול לראות חמץ שלך, אבל של נוכרים מותר לך לראות. אז לא, לא הבנתי. אם אסור לך בעצם להפקיד חמץ של גוי אצלך, בושי אצלך, אז איך אתה יכול בעצם לראות חמץ של גויים? אז הגמרא כמובן תדון בזה ותגיד בדיוק מה החילוק. קודם כל הגמרא מביאה את מה שראינו שתמוע באמצע הברייתא. אמר מר, אין לי אלא בנוכרי שלא גיבש טוב ואין שרואים לך בחצר. כל מה שאמרנו שעובר חמץ של נוכרי, כלומר עובר לאיסור אם יש לו חמץ של נוכרי, זה רק אם זה נוכרי שהוא לא גר אצלך. לא שרואים לך בחצר, נוכרי שהוא שרואים לך בחצר, מאיפה אני יודע גם, שאני עובר גם על זה? תמוד לא ימצא, אומרת מה זה הפוך צריך להיות כלפי ליה. אנחנו צריכים להגיד הפוך דווקא, יותר רגיוני לומר שעובר על חמץ שנוכרי שהוא גר אצלך. אז אומר הבעיה, איפוך, באמת תהפוך את הגרסת הברייתא, באמת נאמר באמת הפוך. רב אמר לא ככה, לעולם לא תפוך, אל תהפוך את הדברי הברייתא, והרי שקאי, הדברים לא נאמרים כלפי שעובר על חמץ שנוכרי, אדרבה נאמר כשהוא לא עובר על חמץ שנוכרי, שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של האחרים ושל גבוה, כמו שאמרנו שפוס כביכול סתירה בברייתא, מצד אחד אתה עובר חמץ שנוכרי, מצד שני אתה לא עובר חמץ שנוכרי, זה מה שאמרנו, שלך אתה רואה, אסור לך לראות חמץ שלך, אבל של גוי מותר לך לראות, שאחרים זה של גוי. על זה הברייתא אמרה את מה שאמרנו, תלוי איזה גוי זה, כן? אין לי אלא בנוכרי שלא כיבשתו, ואין שורים לך בחצר. כלומר, כל זה כשהנוכרי הוא לא גר אצלך, אז אתה לא עובר על זה, זה סביר. אבל נוכרי שכיבשתו ושורים לך בחצר, נוכרי שגר אצלך, עדיין אתה לא עובר על זה, מניין מאיפה לומדים זה, תמוד אומר לא ימצא. אמנם הגמרא מקשה עכשיו על לימוד של רבא, כי רבא שאומר לא להפוך את הגרסת הברייתא, בעצם במקום שהברייתא ילמד לאיסור, בעצם הוא לומד להיתר. אבל מצד שני מביאים כתוב, תלמוד אומר לא ימצא, לומדים להיתר, שאפילו נוכרי שגר איתך, שלך אתה רואה ואתה רואה של אחרים, מותר לך בעצם לראות את החמץ שלו, וכתוב לא ימצא, זה מוזר, אומרת הגמרא, והי תנא מהדרה היתרה, ונסי לקרא לאיסורה, התנא מנסה להגיד היתר, ואילו מביא פסוק של איסור, אז עונה הגמרא, משום שנאמר לך, לך תרי זמנה, בפסוק לא יראה לך חמץ, לא יראה לך בכל גבולך, כבר למדנו בפרשת בו, עוד פעם, בפרשת ראה כתוב לא יראה לך שרוב בכל גבולך על שבעת ימים, מכיוון שלך השני כבר לא יכול להיות לגבי בעל יראה, כי זה כבר נאמר, הוא צריך להגיד אותו לגבי בעל ימצא. יוצא שגם מה שכתוב לא ימצא, למרות שלא כתוב בתורה לא ימצא לך, דורשים מהפעם השנייה ולא יראה לך, גם על לא ימצא. יוצא שלא ימצא לך רק, אבל לאחרים, שנוכרי, מותר. ולכן כן, לא ימצא, זה כאילו כתוב לא ימצא לך. כאילו זה פסוק לאיסור, באמת זה פסוק להיתר, כתוב לא ימצא לך. עכשיו הגמרא מתייחסת לסתירה העיקרית בברייתא לכאורה. אמר מר, יכול יתמין ויקבל פתרונות מן הנוכרי, תמיד אמר לא ימצא. אמרת, רישה של יחי אתה רואה ואתה רואה של אחרים ושל גבוה. כלומר, אסור לקבל פתרונות מהנוכרי, כתוב לא ימצא. מצד שני, רק חמץ שלך, שלך אסור לך לראות, אבל חמץ של אחרים, כלומר של גוי מותר. אז לא הבנתי, חמץ של גוי מותר או אסור? אומרת מה לא קשה. הדקבילה לאחריות, עד לא קבילה לאחריות. כשאדם, שהיהודי מקבל אחריות על חמצו של גוי, אז אסור כמובן להפקיד אצלו ועובר לאיסור. אבל אם הוא לא קיבל אחריות על חמץ של גוי, מותר. עכשיו הגמרא מביאה מעשה בעניין זה, או דוגמה לאחריות, כי עד אמר לו רב על בני מחוזה, כמו שרב אמר לבני מחוזה, לבני עירו, בעירו חמירו דבני חילה מבית איכו, תבערו לפני פסח את החמץ של אנשי חיל המלך שמופקד בידכם. למה? כי אם הדילו מגנב, אילו מתבד, כלומר אם הוא נגנב או נאבד החמץ הזה בשוטי חוקאי, זה תחת אחריותכם, בעצם בית ירושלים, צריכו לשלם על זה תמורה. זה, כדי לכל דם לכם כבר זה עכשיו, נחשב כאילו זה שלכם, ואסור, בעצם אתם עוברים על זה בעל יראה ועל ימצא. זה ניקח חמד שקיבל עליו אחריות. אבל הגמרא אומרת, כל זה לכאורה רק למי שאומר, דבר הגורם לממון, כי ממון דמי. אומרת לגמרא, הניחה למד אמר דבר הגורם לממון, כי ממון דמי. אלא למד אמר, לאו כי ממון דמי, מה יקי לממה. כלומר, יש מחלוקת, מה זה דבר הגורם לממון? זה חפץ שהוא גורם, שהוא מסבב זכות ממונית. כלומר, דבר שבעצם הוא לא ממון, הוא לא עכשיו נחשב ממון של האדם, הוא לא קניינו, אבל הוא מסבב לו זכות ממונית. לדוגמה, הוא עוזר לו לפתור אותו מתשלומי ממון. אם הוא יאבד, למרות שאם יאבד או ייפסד, יצטרך לשלם עליו. כלומר, זה הסיבה. הוא יאבד, ייפסד, יצטרך לשלם עליו. ולכן עכשיו שיש לו אותו, למרות שהוא לא שלו, הוא גורם לו לפתור אותו מתשלום ממון. מה המשל העיקרי זה? הבמן החלקו התנאים בזה. לגבי קורבן, הבעלים נניח, הפרישו קורבן, והוא אמר, הרי עליי להביא כך וכך קורבן, לכן הוא קיבל אחריות על זה. ברגע שהוא הקדיש את הקורבן לבית המקדש, זה לא שלו, זה לא ממון שלו, זה ממון של גבוה. אבל זה דבר שגורם לממון. למה? כי אם הוא יאבד, אם הבהמה תאבד או תמות, הוא צריך להפריש בהמה אחרת תחתיה. זאת אומרת, זה נקרא לא ממון, הדבר הגורם לממון, נחלקו התנאים, זה עכשיו כממון, או לא נחשב כממון. אז למי שסובר שדבר הגורם לממון, נחשב כממון, זה מובן. למה חמץ שיהודי קיבל עליו אחריות, חמץ של גוי, שהוא לא של יהודי, אבל היהודי קיבל עליו אחריות, אז הוא אכן עובר עליו בבעל יראה ובעל ימצא. אלא למד דמה, מי שסובר לאו כממון דם, אם הייקי למה, למה יגיד, למה יעבור על זה? אלא אומרת, מה שאני אחד אמר, לא ימצא. כתוב פה, לא ימצא, יש פה חומרה. אפילו, למרות שמי שסובר, דבר הגורם לממון, לא נחשב ממון, בגלל לא ימצא, הוא יעבור על זה בכל מקרה, אם יש לו אחריות על חמץ. ויש גורסים את הדיון הקטן הזה, בצורה הפוכה קצת. איקא דאמרי, אני חלמן דמר דבר, גורם לממון, לאו כממון דמי. דווקא זה מובן, מי שאומר, שדבר שגורם לממון, הוא לא נחשב כממון, כי כתוב, היינו יצטרך לא ימצא, לכן כתוב לא ימצא. הלא ימצא, אבל למד אותנו, למרות שדבר שגורם לממון, בדרך כלל לא נחשב ממון, אף על פי כן אסור לישראל להחזיק, ברשותו חמץ של גויים, שהוא קיבל עליו אחריות. אבל מי שסובר כממון דמי, למה צריך פסוק? לא ימצא למה? למה צריך פסוק להגיד לנו זה? אז אומרת, מה יצטרך? גם למי שאומר, דבר גורם לממון נחשב כממון, אנחנו צריכים את הריבוי שכתוב, לא ימצא, למד אותנו שאסור לישראל להחזיק חמץ שנוכרי שקיבל עליו אחריות. צעק לדעת אחים היה ללתנו לומר, הוא הלווכי איתה הדר בעיני. כל זמן שהחמץ הזה קיים, הוא אצלו, אצל היהודי, הוא הפקיד אצלו אצל הגוי, הרי הוא בעצם לא חייב להחזיר לו כסף, הוא חייב להחזיר לו את הדר בעיני, הוא מחזיר לו את הכסף, את החמץ. בעיניו, הנפקד, היהודי חייב להחזיר אותו בעצמו, הוא לא זכאי לקחת אותו לעצמו. לברשותי קאי, היית אומר, תשמע, מכיוון שבעצם הגוי הזה הפקיד חמץ אצלי, אצל היהודי, אני צריך להחזיר לו את החמץ שלו ככה. אז הוא לא שלי. לאו ברשותי כך, הוא בעצם לא שלי, הוא לא עומד תחת הרשות שלי, ואז היית אומר שמותר להחזיק אותו, למרות שדבר גורם לממון נחשב כממון, אף על פי כן, מכיוון שאני מחזיר לו את החמץ בפועל, עד הרבה עיני, הוא לא שלי, כך יכולת לחשוב, כמה שמנה לא. לכן התורה אמרה, לא ימצא להגיד, שבכל מקרה אסור לישראל להחזיק בידו פיקדון של חמץ של גוי, שהוא קיבל עליו אחריות. הגענו לדבר עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם, בפעם הבאה. חזק וברוך.